בוקר טוב לכולם, היום יום חמישי, ערב שבת קודש, כן, יום חמישי, כ"א באדר ב' תשע"ו, אנחנו נמשיך בנושא שבו עסקנו אתמול, פרשת שמיני, פרשת השבוע, על המאכלות האסורות, מה הסיבות. אנחנו אתמול דיברנו על פי חכמי הפשט, שהם עצמם לא פשטנים, אבל לפי פירושי הפשטנים, לפירושיהם הפשטנים, שראינו שם עמוקים מאוד, והיום אנחנו עוברים לבדוק וללמוד ולעיין כיצד רואה חוכמת הקבלה את הקשר בין איסור המאכלות לבין הגוף והנפש. ראשית, אנחנו צריכים להבין כמה הנחות יסוד. מי הוא ומה הוא האדם? זה לכאורה דבר שברור לנו מאוד, נכון? מי הוא, מה הוא האדם? זה אדם, זה בשר, זה אדם, בנשמה, הוא פועל, עושה. זה האדם, כן? כל אחד הוא מסתכל על חברו, מסתכל על עצמו, הוא רואה אדם. בואו דיינו אצלכם במקום מספר 13, בדברי רבי חיים ויטל. רבינו חיים ויטל היה כידוע, תלמידו המורק, בואו נגיד אפילו המוסמך, על ידי רבו, רבנו הארי, זכותם תגן עלינו, כמי שהבין את תורתו על בוריה. והוא זה שכתב את דברי רבו, וגם, בוא ניכנס לסיפור הידוע, רצה להדפיס את הדברים, לא רצה להדפיס את הדברים, אבל בסופו של דבר, כל חוכמת הקבלה, כפי שאנחנו מכירים אותה היום, שמשתמשת על דברי רבנו הארי, מושתתת ומבוססת ומיוסדת על דברי רבי חיים ויטל, כפי שהוא למד מרבו. בסדר שערי קדושה בשער א', עוד חפ"ל, או פרק הראשון, אצלכם מקום מספר 13, אומר הרב מוארכו, נודע אל בעלי מדע. כלומר, נודע לבעלי שכל, כי גוף האדם איננו האדם עצמו, כי זה נקרא בשר אדם. מה אתה? בשר אדם. אני לא אדם, אני בשר, שיש לו עוד תוספת לתואר, בשר אדם. יש בשר עוף, בשר בקר, יש בשר אדם. נמצא, האדם הוא הפנימיות. כלומר, מי הוא האדם? החלק הפנימי שבו, לא החלק הבשרי, אלא החלק הפנימי שבו, אבל הגוף הוא עניין לבוש אחד, תתלבש בו הנפש השכלית, אשר היא האדם עצמו, בעודו בעולם הזה. כלומר, יש מימד רוחני שמתלבש לתוך הגוף, וזה האדם. דוגמה, בוודאי שכל בר דעת לא יאמר שהפסטה שלה מתבשלת בסיר, הסיר זה הפסטה. זה פשוט. כלומר, התוכן הפנימי הוא העיקר, הוא העניין. הסיר הוא הכלי שמאפשר לפסטה להתבשל. כי מים ואש לא הולכים ביחד, צריך מתווך. גוף ונפש, כן, ואלוקות ועולם, חייבים תיווך, אי אפשר בעולם הזה לנשמה רוחנית להיות באופן הנשמתי שלה. זה לא הולך, פה זה עולם גשמי, לכן היא צריכה להתלבש בתוך כלי גשמי. הוא ממשיך הרב ואומר, אבל הגוף הוא עניין לבוש אחד, תתלבש בו נפש השכלית אשר יהיה האדם עצמו ועוד בעולם הזה, לכן זה מובן. אחר הפטירה, אדם הולך לעולמו, מקום מספר 13. אדם הולך לעולמו, והשיעור יהיה לרפואת התינוק בן שר אבטיה, לרפואה שלמה. ואחר הפטירה, יופשד מעליו הלבוש הזה. כלומר, האדם, בשר האדם הולך לבית עולמו, והתלבש בלבוש זך ונקי רוחני. ועל הנשמה, היא מתלבשת במבנה אחר לחלוטין, זך ונקי רוחני. כלומר, כל זמן שהיא בגוף, אז היא לא יכולה להיות זקה, היא לא יכולה להיות נקייה. רוחנית כן, אבל בצורה שהיא מוגבלת על ידי הכלי. למשל, הפסטה,
הפסטה לא יכולה להתרחם מעבר לגבולות הסיר. וגם כאשר המים רותחים, המים גולשים, אבל הפסטה נשארת בפנים. זה לא יוצא משם, זה הכלי. כמו שלבוש גוף האדם יעשהו האומן, בתבנית אברי הגוף. כמו שהגוף בנוי לפי איברים איברים, אנחנו יודעים, אנחנו רמח איברים ושסה גידים, כלומר מערכת מורכבת מ-613 חלקים. נראה אתכם בונים לגו, 613 חלקים. מה אתם אומרים? מה עייף, אה? כמה פעמים אפשר לשים באמצע? זה ארוך, זה ליצור משהו. כן עשהו יתברך את הגוף כשהוא לבוש הנפש בתבנית דיוקן הנפש. זאת אומרת שגם לנפש, כשהיא מתלבשת לתוך הכלי, היינו, לבשר האדם, היא נחלקת ל-613 חלקים. ברמח איברים ולהם שעשה גידים, המקשרים את האיברים. זאת אומרת שכל איבר ואיבר בגוף האדם יש בו חלק מאותו כוח רוחני עליון זך ונקי שאנחנו נוהגים לכנותו נשמה. ולהמשיך על ידם הדם והחיות מעבר אל עבר כדמיון צינורות. ולכן באמת כבר אמרנו באחד השיעורים שכל העולם הזה, אתם זוכרים, כולו עיגולים עיגולים. זוכרים? צינורות. זאת אומרת שהכוח הרוחני הזה שמוכנס לתוך בשר האדם, הוא נותן את החיות ואת האפשרות לבשר האדם לתפקד. דיברנו אתמול על הגילוי שהתגלה במכון ויצמן, אותו חוקר, שהקשרים בין תאי ה-DNA מהחלק העליון לחלק התחתון בנויים על בסיס של 10 קשרים, 5 קשרים, 6 קשרים, 5 קשרים, 7 בים. בכל תא ותא. כלומר, יש כוח רוחני שהוא מניע את המערכת. כי בשר האדם בפני עצמו אינו שונה בהרכבו מבשר הבהמה. כמו אשר שלמה המלך אומר, אדם הוא בהמה, תושיע השם. כן. כלומר, יש דמיון מוחלט לבשר. מה התועלת, מה המעלה, מה העליונות של האדם, הוא החלק הרוחני הזך והנקי שמתלבש באותם רמח איברים ושסה גידים, והופך את בשר האדם להיות אדם. לכן ממשיך הרב ואומר, מחר יצירת הגוף נפח בו נפש חיה, כלולה מרמה רברים רוחניים ושסגינים, והתלבשו תוך רמה רברים ושסגינים של הגוף. ואז פועלים עברי הנפש, פעולתם על ידי הכלים שהם עברי הגוף. הבנו? זה מה שאמרנו מקודם, בשפה פשוטה. הוא ממשיך הרב ואומר, ועל דרך זה, שסה גידים רוחניים של הנפש מתלבשים, כלומר נכנסים, נבלעים תוך שסה גידים שבגוף, בסדר? וממשיכים מזון הגופני שהוא אדם אל רמה חברי הגוף עם מזון רוחני פנימי בתוכו לפרנס רמה חברי הנפש. כלומר, יש מזון לגוף, זה מה שאנחנו אוכלים והפך לדם, אבל יש מזון רוחני שהוא המזון של הנפש הרוחנית. נמצא כי האדם בעצמו איננו, מה אם כן זה האדם? כי אם הנפש השכלית, כלומר הרוחנית, אשר מתלבשת בגוף הנקרא לבוש שלה בעולם הזה. מה המתקנה היוצאת מדבריו של הרב? כאן? שיש בשר המכונה בשר אדם, שמורכב מרמח ושסה, וכן נגדו, בתוכו, הקדוש ברוך הוא נופח רוח, חלק רוחני, זך ונקי, שנכנס, נגיד את זה אולי בצורה יותר פשוטה, הוא מחלחל לכל איבר ואיבר ולכל גיד וגיד ולכל וריד וריד, לכל עורק ועורק ולכל עצב ועצב ולכל מרקם שהוא בין בשר האדם, ועל ידי כך בשר האדם הופך להיות אדם. המזון מצד הטבע של הגוף הוא מה שאנחנו אוכלים, אבל גם בתוך המציאות הזו יש מזון רוחני שאמור להזין את המימד הרוחני. בסדר? עד כאן. נמשיך הלאה. והנה, כל אחד משתי נפשות אלו, הגשמי והרוחני, צריכה מזון רוחני להתקיים. כלומר, גם הצד הגשמי צריך מזון רוחני. ואומנם, מזון הרוחני של הנפש הקדושה נמשך אליה על ידי קיום התורה, כלולה מתרייג מצוות כדמיון תרייג אברי הנפש, גם הם. ונקרא להם, כמו שכתוב, לכו לחמו בלחמי. כמה מבאר המוח את הפסוק, שהכוונה היא פה קיום תורה ומצוות, זה הקיום של הצד הרוחני שבאדם, מחיה את הצד הזה. לא לחינם, תקנו חז"ל, כאשר אנחנו מברכים ברכה אחרונה שאין בה על המחיה, אנחנו אומרים בורא נפשות רבות. מיעוט רבים, שניים. וחסרונן, כל מה שבראת. זאת אומרת, זה בריאת הנפש, זה קיום הנפש על ידי הברכה, על ידי המצווה, על ידי התורה. מזה זה חי, אם זה לא, אז זה מת. זה פשוט פגום. ממשיך מוארכו ואומר, וכל איבר מרמח האיברים ניזון, וזה מדהים רבותיי. שימו לב, דברים שרק רבנו ארי יכול היה להצביע עליהם. שימו לב, גם וכל איבר מרמח האיברים ניזון ממצווה פרטית המתייחסת לאותו איבר. כלומר, יש מצוות תרי"ג, זאת אומרת שכל איבר לאיבר יש לו מצווה פרטי. היינו, כל הבשר האדם, או לאחר שנפח ברוח חיים, כל האדם כולו על כל איבריו כנגד תרי"ג מצוות. זאת אומרת, זה כנגד זה, מצווה פלונית כנגד איבר אלמוני. אין מי שיודע להצביע לנו מי נגד מי ומי נגד מה. אין. אבל מבחינה פנימית, מבחינה קבלית, סודות התורה, רזי התורה, כל מצווה ממצווה מכוונת אל איבר מסוים, וקיום המצווה הזו היא נותנת לו את החיות, את האנרגיה לפעול בצורה תקינה. ככל שהאדם מקיים את המצווה בהידור יותר, בצד הנכון יותר, בצד המהותי יותר, לא רק מצד המעשה, גם מצד הכוונה, אז אותו איבר הוא בריא יותר. ואם לא, ההפך.
אבל הרב, אנחנו לא מקיימים שיש לנו ושעושים מצוות.
נכון. כי אתה מנוע, בסדר, אבל הן קיימות, אז יפה, שאלה, מה קורה עם אותם האיברים? אז אם האדם, אני מעלה השערה, אני ככה רוצה לעלות השערה, אני לא יודע, זה כתוב, אבל אכן, לעניות דעתי, מצוות של הקרבת קורבנות, למשל, אין לנו, אז אומרים, הוא נשמע פרים שפתנו, כלומר, יש חילופים, יש דברים שהם כנגד, יש מצוות שאנחנו לא חייבים לקיימה בכלל, אני לא כהן, אני לא חייב לברך את ישראל, שזו מצווה לכהנים, אז לכן, האיבר שלי, נהיה בריא בברכת כהנים שכהנים עושים. כלומר, כן, זה הרעות של עם ישראל. אין גם היום שיש מניעה, כן, כל האיברים ניזונים מצד ההשלמות, או מהצד של הערבות. נחזור לדברי מוח. וכל איבר מרמח האיברים ניזון ממצווה פרטית המתייחסת לאותו איבר, וכאשר יחסר לאדם קיום איזו מצווה, גם האיבר הפרטי המתייחס למצווה יחסר ממנו מזונו הנמשך לו מארבע אותיות הוויה, שהזכרנו מקודם את ה-DNA. כמו שכתוב בנחמיה, ואתה מחיה, נו, מה אתה אומר? את כולם. פירוש מצב, כן? מדע את כולם, את כל האיברים. יש כוח, אומר הרב, מוארכו. אין המזון הרוחני הנזכר בקיימו מצוות עשה להימשך דרך צינורות שהם שסה גידים של הנפש. להחיות הרמה חברים שלה. וכאשר יעבור על איזה עבירה מהם, אז יסתם הצינור הפרטי ההוא המתייחס אל אותה העבירה על ידי הזוהמה של מזון הקליפה הנדבקת שם. וואו, מפחיד, נוראי, איזה דיאגנוזה, איזה אבחון מדהים של מחלות הבאות על האדם. פילה פלן. לא ניכנס לדברים האלה יותר לעומק, נשאיר לכאן, אבל כן חשפנו מימד שבו המצוות מכוונות כנגד האיברים. והנשמה שהקדוש ברוך הוא נותן באדם מכוונת כנגד המצוות. לגוף מזון משלו ולנפש מזון משלה. ושניהם יחד נקראים אדם. כלומר, יש לפנינו מציאות רוחנית לא נראית לעינינו, אנחנו לא רואים. כלומר, זה מין ישות שמלובשת בתבנית של בגד שעשוי מבשר ועצמות, מגידים ועורקים, מחלקים, מהרכבה. ושתי היחידות פועלות ביחד, אבל שימו לב, בשני מישורים שונים. אבל מה המעניין המופלא והיקר? שניהם פועלים בתאום מלא. אם הם פועלים בתאום מלא, ושניהם פועלים במישורים שונים, היינו, שהדלק המניע, אנחנו במקור 13, סיימנו. הדלק המניע את המערכת הוא שונה, כי יש לנו פה שני מנועים שונים שפועלים באותו רכב הנקרא אדם. בשר האדם צריך דלק מסוג אחד. נפש האדם צריך דלק מסוג אחר. וזה המישורים השונים שכל אחד בהם פועל. אז זה הדלק. כולנו יודעים, מכירים, ראינו או בעצמנו, כשאנחנו מתדלקים רכבים בתחנות הדלק, אנחנו רואים שיש כמה סוגים של דלקים. יש סולר, יש 95, 98, כן? יש סוגים שונים של דלק. אם יש דלק שאתה שם במנוע של רכב שהוא לא מתאים, תזמין תור למוסך. כלומר, יש תקלה, תקלה היא מעשית, היא לא תקלה שהיא דמיונית. היא תקלה. יכול להיות שאפילו תוכל לנסוע כמה רחמה קילומטרים. אבל אתה מזמין את התקלה, כלומר, היא תבוא. זה פשוט. אפילו יותר מדי. אני לא בטוח, לא בדקתי, אני מעלה השערה. רכב שנוסע על 95 אוקטן, כך זה מכונה, והתדלקו אותו ב-98, זה נראה לכאורה יותר נקי, יותר זך, יותר לא בהכרח הוא יהיה בלי תקלה. לעניות דעתי הוא ייתקע. כך נראה לי. כי המערכת לא מותאמת. יש שריפת יתר. יש דברים שהיא לא בנויה לזה. אז התקלה בוא תבוא. ממילא, כפי שאנחנו מספקים לרכב, להבדיל, חומרים שונים, את השמן אנחנו שמים בתא למילוי שמן ולא בתא הדלק. יש מצבר, אנחנו שמים מים מזוקקים ואנחנו לא שמים מעדן או אולי מיץ. זה ברור, ברור לנו מראש שהמערכות חייבות לפעול על פי מה שמותאם להם כדי למנוע נזק. באותה מידה גם צד הנפש, הנשמה, מה שאנחנו קוראים, שרמדנו וראינו שהיא מחולקת ומתחלקת מרגע היא כנסה ללבוש הזה, נקרא אדם, נקרא בשר אדם, ולשון מוארכו, היא מתחלקת מיידית לכל האיברים ולכל שסגידים, כנגדה, יש מצווה לכל איבר ואיבר, שמכוון אליה, אנחנו לא יודעים מה, אין חלוקה, לא כתוב. ממילא, אנחנו מוצאים בעצמנו את המיזוג, החיבור בין שני המערכות שפועלות בתיאום מופלא. אבל כל אחד ואחד מהם זקוקים למזון. בלי מזון, הגוף נחלש. בלי מזון, הגוף יחלה. לא לחינם אמר, כמדומני בעל התניא, נפש בריאה וגוף בריא. כלומר, כשהנפש והגוף נמצאים ביחסי ההרמוניה, ומשלימים זה את זה, אז האדם הוא בריא. כאשר חסר לאחד מהם, אדם שהוא לא בריא בגופו, יש מצוות שהוא אפילו אסור בהן. דוגמה, האדם שמפיח לא עליכם, כן, סליחה, מתחילה מקרותכם, אסור לו להניח תפילין. אסור לו. אדם שיש לו בעיית מעיים, והיא באמת בעייתית, מנוע מלהניח תפילין. אבל זה משפיע. מה יעשה? יתפלל עד שיתרפא ויעניח, או שיראה איזה זמן שבו הוא יכול לסכן בזה ויכול תפילין, כן? הוא באמת יכול להחזיק כברות, לשים ולהגיד שמה ישראל בלי שיהיה איזה תופעת טבע, בסדר, והזדרז, אבל בעיקרון, תשמע, אתה לא יכול, זה בעיה. יש בעיה. לכן, מתוך דברי מוארך הוא עולה בפנינו, שלא רק את הסיפוק של הצרכים הגופניים אנחנו ממלאים באכילה, אלא גם על ידי האכילה, אנחנו ממלאים את מחל הדלק הרוחני. וזה בא ביחד. בא ביחד. והנה אנחנו מבינים מדוע יש איסור, על פי הסוד, לאכול דם. כי הדם הוא הנפש. הוא משפיע על הנפש שלך. כלומר, אם אתה תאכל דם, זה ישפיע על הנפש שלך, שהיא מצויה בדם. והתכונות של מה שאכלת, ייבלעו בך. אז אם אתה אוכל מאכלות אסורות, שהן בדרך כלל מקורם במאכלים מגעילים, מה שמכונה פירות ים, גועל נפש, אתה תהפוך להיות אדם שלא שם לב שאתה עושה דברים שאנשים נגעלים מהם. בלא שימת לב, ואפילו בלי כוונה, ולא תחוש בלב. אם אתה תאכל מאכלות אסורות של בעלי חיים אכזריים, אתה תתחיל להתנהג באכזריות, בלא לשים לב ובלא כוונה. וכן הלאה ועד. זאת אומרת, מוארכו זה הרבה יותר ברור, כי הוא פותח לנו, זה לא רק מצד הנגלה והנסתר, אלא איפה איזה עומק זה מגיע. זאת אומרת שזה משפיע על כל איבר ואיבר, וממילא, היות בשני הרבדים הללו, בשר האדם ונפש האדם, פועלים בתיאום, ממילא לא פלא שחז"ל אומרים, במקום שכתוב, ונטמתם בם עם א' ונטמתם בם, שזה מטמתם, כלומר, אותם את הלב והמוח. ששם כלי המחשבה. ולמה שם זה קורה? כי הנפש, מה היא? שכלית. היא מחשבתית, היא לא גשמית. ועד לא פלא שהאדם שאוכל דברים האסורים, הקירוב בינו לבין קיום תורה ומצוות רחוק מאוד, המרחק גדל והולך ככל שהוא מתבהם והולך, והוא לא חש שום דבר, אין לו קושי עם זה. צריכים באמת התעוררות גדולה של תשובה כדי שאדם יתעורר מדבר כזה ויעשה תשובה, ויש, כן, לא שאי אפשר, אין לך דבר העומד בפני התשובה, אבל זה קשה מאוד, כי הזוהמה כל כך גדולה, כמו שקורא את הרב מוארכו, הקליפה היא כל כך עבה, שצריך באמת סכין חדה מאוד כדי לעבור אותה. זאת אומרת שמתחת לרובד הזה של הנשמה הרוחנית, אנחנו יודעים שיש גם את החלק שהוא מחיה, וזה מה שאמפרו אמר, מקודם ראינו, שיש מימד הרוחני שנכנס לכל איבר ואיבר ומחיה אותו, הוא זה שמפעיל את המערכת, זה מה שאנחנו קוראים בחסידות ובאופן כללי קוראים לנפש הבהמית, כלומר, נפש המופעלת, המנוע של המערכת. יש רובד מעל זה, זה הרובד צד הרוח של הנשמה, צד הנשמה של הנשמה, שזה הדברים היותר רוחניים במבנה הזך, הנקי, הרוחני, השכלי, מה שמכונה בחז"ל, השכלי. כלומר, חכמי הקבלה מסבירים, ותכף נראה, במקורות הבאים, את האיסור לכל מחלות אסורים בממד שאף הפי שדיברנו עליו קצת מקודם, לפחות בפרשנים שאנחנו נקרא עוד מאה, שהם לחכמי הקבלה, אנחנו נבין עד איפה עומק הפיגוע, עד איפה עומק פעולת הטרור שהאדם עושה לעצמו כשהוא אוכל מאכלות אסורות. בואו תסתכלו בבקשה אתכם במקום מספר 14. אומרת התורה בספר ויקרא, פרק י' א', נכון? יש לך מקור שם? יש בו מקורות. בעצם זה קשה. בפסוק מ"ג אומרת התורה, אל תשקצו את נפשותיכם וכל אשר את השורץ, תן לברך, המשך הפסוק, ולא תטמאו בהם ונטמאתם בם. בסדר? זה מה שאמרנו לפני כמה רגעים. בואו נראה, ארבעה חכמי קבלה, שאנחנו אולי את חלקם מכירים בתור פשטנים, כאילו, באמת קדושי עליון. רבנו בחיי, רבי חיים מיטה שהזכרנו, רבנו חיים בן עטר, אור החיים הקדוש, ונראה איך מתייחסים לנושא הזה, כל אחד מתפיסתו, הבנתו בדבר. אצלכם במקום מספר 15 אומר רבנו בחיי, הוא היה מגדולי הראשונים, הוא היה כתוב לכם, 1253, 1340, כלומר ממש מגדולי הראשונים, והוא כותב כך על הפסוק שקראנו עכשיו, ולא תטמאו בהם, ולא תטמאו בהם ונטמאתם בם, אומר רבנו בחיי, יאמר ולא תטמאו בהם באכילתם בגוף, שאם תעשו כן ונטמאתם בם בנפש, והמילה חסרה א', שהוא לשון טמטום. כלומר, מה הכוונה שלו? מה רוצה להגיד רבנו בחיי? אתם רואים? יש לכם? ואתה... אתם רואים?
כן.
שהלב מטמטם באכילה דברים האסורים ואין רוח הקודש שורה בו, זאת אומרת שלא... כל אחד, אנחנו לא מקבלים פה ש... עכשיו כולם עלי רוח הקודש, כן? כלומר, אם אני אוכל רק כשר כל ימי, לא יהיה לי רוח הקודש. אולי אני אעלה קצת במשקל. אבל הכוונה, אותה רוח המחיה את האדם מצד הקודש שלה, לא תהיה בו. כלומר, הוא הופך להיות בשר אדם עם הנפש הבהמית בלבד. אז במקום להיות אדם, כן? שזה, על פי הקבלה, על פי הסוד, אותיות מ"ה שווי מתמטי, אדם, אחד, ד', ה', מ', זה מ"ה, לבהמה. ומה הם דבהם? תעשו חשבון. ברוך אתה, אדוני, אני אומר לך, עולם של קוני היום. ב' שתיים, ה', שבע. מה אחר כך? מ', האדם נבלע באמצע. נכון? 40, 47, ובסוף 5, נכון? 47 ועוד 5, 50 ו... 2. תיקחו את הקצה, שתי הקצוות, ב' ו-ה' זה 7, נכון? בהמה, המה באמצע, ונהיה בה ו-ה, נכון? במילה בהמה, מתחיל בעוד ב', נכון? מסתיים באות ה. כמה זה? שבע. באמצע מן וה, בהמה. כבר המה היה שם. התווסף אליו, כן? משהו זר. משהו שלא שייך בו. והוא הפך להיות בשר אדם, כמו בהמה. כי בבשר אין בינינו שום הבדל. לכן אומר הרבי דובריה, כשאדם אוכל מאכלות אסורות, הוא לא נהיה תמה רק מצד זה שהצד הקדושתי בנשמה פורח ממנו, הוא הופך להיות אטום, הוא נהיה כמו בהמה. הוא כבר לא בגדר אדם, לא מבחינת המבנה, מבחינת התוכן. הוא מתבהם, לא לחינם אומרים לאותם אנשים שעניינם זה בילוי בכל העולם השרצי, המאכלות האסורות וכולי וכולי, לא נרחיב, קוראים להם אנשי הבוהמה. זה מאוד מאוד דומה, מאוד קרוב, כי זה לא נעים לקרוא אנשי הבהמה. לא שאנחנו לועגים להם, אנחנו מדברים על מצב נתון, אבחון נתונים. בתכונות הנפש אתה הופך להיות יותר גס, יותר בהמי, רחוק מן הקדושה. תסתכלו, מתייחס רבי חיים ויטל במקום מספר 16.
הרב, איפה כתוב הבהמה? אדם בהמה?
אצלי. אדם בהמה תושיע השם?
לא.
לא, מה שאמרתי עכשיו זה אצלי. תבדוק, תראה.
לא, אני מציע על זה.
תבדוק ותראה, זה קל מאוד. לא צריך עיון גדול. לא צריך עיון גדול.
ואז אדם דווקא שבע?
עצרתי פה, אני לא רוצה להרחיב. רק ברגל אחת. השבע המיותר הזה, הרי הבהמות והחיות נבראו ביום החמישי. גמר הבריאה כולה היה ביצירת האדם. כאשר האדם הופך להיות כמו הבהמה בתכונות, ממילא הוא מהפך את סדרו של עולם. כי לא לכך נוצרת. ממילא כל שבעת ימי הבראשית משתבשת עליהם מקומם. לכן האדם נהיה באמצע, במקום שהוא יהיה בסוף. במקום שהוא יהיה בשבילי נברא העולם, אז בא מה? מה זה בא? מה, מה שיש בה זה מה שהיא. בשר. לכן משתנה המקום. שכל הסדר הבריאה כולה הופך להיות משהו אחר. רבינו חיים ויטל כותב את זה במקום מספר 16, כל הדברים בעולם יש להם חיות. וכמו שהאדם נברא גוף ונפש, כן, כל הדברים. כלומר, גם בעלי החיים, גם הצומח, גם הדומם, יש פה. זה שאנחנו לא רואים ולא יודעים ולא מבחינים במשהו אחר. אומר רב ממשיך רבי חיים ויטל, וכן המזון והלחם. כשאדם אוכל יש לו חיות, רבותיי, אנחנו מסתכלים על זה, לא רואים שום דבר זל שם. אבל כן, יש בו משהו מחיה. זה הכוונה חיות. והחיות הוא הדיבור שיצא מפי ויברך, בעת הבריאה כשאמר, תוציא הארץ כך וכך. אותו הבל הוא דבר שיש בו ממש. כלומר, מזה שהקדוש ברוך הוא אמר, ויהי אור, פעם דיברנו על זה, אז מאות א', מאות ו', מאות ר', נוצר האור. אז באור הזה יש הבל של המילים א', ו' ור'. זה מה שמחזיק אותו קיים, בגלל זה הוא קיים עד היום. מאותו הבל ראשוני, כלומר, ההבל, האמירה שיוצאת מהפה, כביכול. וכן היה דיבורו יברק שאמר בעת הבריאה, שכל דיבור ודיבור היה נכנס לאותו דבר להיות חיות בתוכו ולגדלו. וואו, איזה סוד מגדל פה, מוארכו לגבי סדר הבריאה. הקדוש ברוך הוא אמר דבר מההבל, כביכול, כן, נכון, דרך משל. האמירה הזו היא זו שיצרה את המציאות. והמציאות הזו חיה מכוח אותו הבל, אותו האמירה. ואם כן, במזון שאדם אוכל יש חלק חומרי שזן את הגוף. אבל יש חיות שהוא גם כן חלק הנשמה שבאדם, מה החיות הזו? זו אותה אמירה של הקדוש ברוך הוא, יהי עגל. זהו. שם יש, בבעל החיים הזה, בצומח הזה, בדומם הזה, כוח רוחני, שזה המחיה של הצד של הנשמה, אותו מפעל שדיברנו, כן? שקיים בתוך חמר האיברים ושצד גילים, הוא צריך מזון. לא רק מצד המזון הגשמי. המזון הגשמי, כמו שאמרנו בתחילת השיעור, הוא הכלי, הוא הסיר שבתוכו הפסטה. הגוף הוא הכלי שבתוכו הנשמה, הוא זה שמחזיק את הנשמה כאן. אבל צד הגוף ניזון מן הבשר או מן הצומח, אבל הוא ניזון במקביל, הוא מזין את הצד הרוחני שיש באותו חלק גשמי, שזו האמירה של ששת ימי בראשית של הבריאה שיצא הקדוש ברוך הוא אותו יש, יש מים. ולכן אם כן בא ממשיך באור ואומר שיש חיות אל המזון שהוא חלק רוחני שבו, להחיות חלק רוחני של חיות האדם, וזה שנאמר כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם. כי על כל מוצא פי השם יחיה האדם. נכון, זה לחם, אבל הלחם, אם תוציא ממנו את דבר השם, לא יהיה לחם. כלומר, הלחם הוא הצד הגשמי, הוא הכלי, הוא המרכבה, הוא הג'יפ, הוא האוטו, הוא הסיר, שבתוכו יש את האמירה, היא לחם. האי לחם הזה הוא זה שמזין את הנשמה, הלחם מזין את הגוף. היינו, מה שיצא מפי מדברה בבריאה, להוציא מן הארץ כל דבר ודבר, אותו הדיבור נכנס באותו המזון, והוזן ומחיה את האדם. וואו, נורא. אתם מבינים למה מאכלות אסורות, אסורות? כי כשאתה אוכל מאכל אסור, אתה מה? הגוף יהיה בסדר, הוא יסתדר עם זה, כי זה מזון. אבל אתה מחסל, אתה מפגע, אתה מחבל בצד הרוחני שלך, בצורה מיידית. כן. תודה שאתה שואל. נכון, אמת, שאלה מצוינת, אבל אנחנו עכשיו לא לומדים קבלה. אני אענה לך רק על רגל קצרה, כי אני לא מבין בזה כלום, תקשיב. לא, זה לא דבר אמת, אני קצת מבין, לא אומר. הצד הרוחני שמחיה את אותם הדברים האסורים, באותו דיבור של הקדוש ברוך הוא, אכן כן. אבל הצד הזה אצלם צריך להחיות אותם. והחיות הזו, נאמר, יבוא מלך האריות, כן? וישלח את הנביאה, אתה יודע, שם הנשים עובדות, הגברים יושבים בשמש. הזכרים יושבים בשמש והנביאות הולכות לעבוד. ואותה נביאה מביאה את הטרף. הצד הרוחני שבטרף הוא להחיות את האריות. כלומר, זה דלק שלא מתאים לאדם. לחיות זה מתאים, זה הצד שמחיה את הדבר עבורם, זה התאמה של מרכיבי המזון לאוכליו. לאדם זה לא מתאים. פשוט לא שייך אליו, לכן זה מזיק לו. בוא נראה מה אומר אבינו חיים בן אתה, אור החיים הקדוש. יש לכם במקום מספר 17 למטה. שימו לב. ואולי מה שהכתוב אמר ונטמתם בם, וזה נראה כמו טמטום, לא נטמתם לישון טומאה. אומר אור החיים הקדוש, ואולי שבא הכתוב להודיע כי האוכל מהשרצים, אני אמרתי את זה מקודם ופחדתי לומר, אבל אתם מבינים על מי אני אתבסס? ואולי שבא הכתוב להודיע כי האוכל מהשרצים נעשה נפשו עצמו שרץ. איזה מהפך. מלהיות אדם עם תכונות אדם הוא הופך להיות אדם בתכונת שרץ. מגעיל, דוחה. לא בגופו. בתכונות, בהתנהגות, בדיבור. והוא אמרו אל תשקצו את נפשותיכם. פירוש לא תעשו נפשותיכם שקץ. ובמה? בכל השרץ השורץ על הארץ שתאכלו אותה. דברים עצומים. ולך נראה מה שכתבנו בפרשת בראשית, ברמז פסוק וירדו בלגת הים. ואומרו, ולא תתאמו בהם, איך זה ייתכן? אתה מצד אחד אומר לי, ירדו בדגת הים, גם פירות ים זה בדגת הים, מה הבעיה? איך זה מסתדר עם מה אתה אומר, ולא תתאמו בהם? ממשיך החיים הקדוש ואומר, אולי שיכוון לומר, שצריכים ישראל להיזהר לבד, ייכנסו לפיהם אפילו בעצך הדעת, אפילו בלי כוונה, בלי ידיעה, לא ידעתי, נפגעת. אין מה לעשות. אתה נכנס לחנות של בסמים, גם אם לא עשית כלום, יצאת מבוסם. וההפך. גם אם אתה לא התכוונת. לכן ממשיך אור החיים הקדוש ואומר, וצריך האדם להיזהר, תפקודת, בתוספת זהירות וזריזות. בכל דבר אשר ייכנס בגדר ספק שיקוט זה. יש לך ספק? אל תאכל! אל תאכל! ומה גם בזמנים אלו, שנזהם האוויר והארצות כולם יחד, אנחנו בכלל, תבינו עוד יותר החמיר. ואין לך גידולי קרקע שאין בהם מהשיקוט. תראו כמה אנשים משקיעים בנושא הזה של אכילת ירק ללא תולעים. שומר נפשו ישמור את הדבר. שימו למה אומר פה אור החיים הקדוש, שומר נפשו, לא גופו. הגוף מסתדר עם הבשר הזה. מקסימום יהיה לך גלגול קיבה פעם תגמור, זה בסדר. אבל הנפש זה פיגוע. כן.
אפשר לתקן את זה?
בתשובה גדולה מאוד, והקפדה גדולה מאוד, אין דבר עומד בפני התשובה, אמרתי לי קודם. כן, אפשר, אבל איך אומרים, זה צריך, אני אחזור על מה שאמרתי לי קודם, סכין עבה מאוד, לחתור את הקליפה הראשונית. אורחיים הקדוש מדבר אפילו דברים שקורים בדיעבד, ולא כוונה. אז נזק, נזק כבד. לכן שאומרים, אפשר ללחד, מה שנקרא, חבר'ה, עדיף להימנע. אם אתה לא יודע, אתה מסתפק, אתה רואה איזה משהו שנראה לך לא בטוח, בדקת, מצוין, אין, תאכל תהיה בריא. אבל אם אתה לא יכול לבדוק, אל תאכל, שים בצד, זהו, תחתור, תחתיכה הזאת, תוציא אותה. אל תכניס לך לתוך הגוף כל דבר שהוא עלול לפגום בגופך, בנשמתך.
אבל מדברי קרקע הוא מדבר בזמנה.
גם בזמנה לא יותר חמוד.
בסלט.
לא, אז אמרתי, אותם החברות, כן, לכן גמרתי שהיום הקימו כל מיני מקומות כדי להתמודד עם הבעיה. כי המצב של האקלים והתנאים היום הסביבתיים הם קשים, הם לא פשוטים. בואו נסתכל ונסיים בדברי הרמח"ל. מקום מספר 18. כן, אנחנו מכירים, רבנו הרמח"ל גם היה אחד מגדולי המקובלים. ובואו נראה איך הוא מתייחס לנושא הזה. אמרו בסעיף השמיני, ולא נתאמו בהם ונתמתם בה. אם נתאמתם בהם, סופכם לטמא במם. מה רבנו רוצה בחיינו? מסביר הרב הרמח"ל, כי המאכלות האסורות מכניסים טומאה בליבו ונפשו של האדם, עד שקדושתו של המקום ברוך הוא מסתלקת ומתרחקת ממנו. רבותיי, אומר פה הרמח"ל דבר מפחיד, מזעזע. האדם שאוכל מאכלות אסורים, כביכול דוחה את רגלי השכינה. הוא מנתק בינו לבין השגחת השם עליו, ומשאיר אותו חשוף לפגעי העולם. והוא מה שאמרו בש"ס, גם כן במסכת יום הדף למתת, ונתמתם בם על תיקים ונתמתם אלא ונתמתם. שהעבירה מטמטמת ליבו של האדם, כי מסלקת ממנו הדיעה האמיתית ורוח הסדל שהקדוש ברוך הוא נותן לחסידים. כלומר, מי הוא חסיד? מי שאוכל קשה. מי שמקפיד לא להכניס לפיו מאכלות אסורים הוא חסיד. כך אומר רבנו הרמח"ל. ועמך כולם חסידים. כמו שאמר הכתוב, כי השם ייתן חוכמה. מי יכול לקבל את החוכמה? רק מי שנשמע ממאכלות אסורים. והנה הוא נשאר בהמי וחומרי משוקע בגסות העולם הזה, והמאכלות האסורות יתרות בזה על כל האיסורים. כיוון שהם נכנסים בגופו של האדם ממש ונעשים בשר כבשרו, והנה מי שיש לו מוח בקודקודו, יחשוב איסורי המאכל כמאכלים הארסיים, או שכמאכל שנתערב בו איזה דבר ארסי, כי הנה אם דבר זה יהיה רע, ויקל האדם על עצמו לאכול ממנו, אם יישאר בו לו איזה בית מיחוש, ואפילו חשש הקטנה, ולא פעם שאלתי אתכם פה בגידת, אני נותן לכם שני קוצות של, מיץ, ואחד מהם מיץ, כשר, טהור, מה שנקרא, סחוט מן הפרי. ובשני אני רק אומר לכם שזה סחוט מן הפרי, אבל מקודם, לפני שמזגנו את התא, המיץ הזה, סחוט מן הפרי, הקוד הזה היה בו, עשינו בדיקה עם ציינים, ולא יודע, אולי, כי שתפנו את זה, הרתחנו את זה, שם אולי, אין בנקודה, וזה אחד של ציינים. איזה קוס תבחרו? אדם בשכל מבין! אומר הרמח"ל, באמת, אדם נורמלי לא לוקח ממשהו אפילו שיש בו חשש קטן. ודאי שלא יקל. ואם יקל, לא יהיה נחשב על איזה שוטה גמור. אם אנחנו נראה מישהו בכל זאת לוקח את הכוס האימא, סיכון כל כך, ואפילו אחוז כזה נמוך של ציינית, יכול להיות שלא עושה לו כלום. יכול להיות. ואדם לא מפחד לקחת סיכון. ואם הוא לוקח את זה, נכון שהוא טיפש. אף איסור המאכל כבר בעבר שהוא ערס ממש. ללב ולנפש, לא לגוף. אם כן, מי איפה יהיה המקל במקום חששה של איסור עם בעל שכל הוא? והדבר הזה נאמר, ושמת סכין בלועיך עם בעל נפש אתה. תיזהר, תימנע, אפילו בחשש הכי קטן. כי אם אתה לא חושש, לקחת סכין, שמת אותו בגרון. תסתכלו מה כותב רבנו הגאון רבי מאיר שמחה הכהן מי? לא יודע, תמיד אני מסתבך עם קריאת המקומות האלה, איך אומרים את זה?
דווינס.
דווינס, טוב. במשך חוכמה, ספרו הידוע, כיתב הדברים האסורים שמטמטם את הלב, וכמו שכתוב, ונטמטם בם, ואפילו אם אוכלם בהיתר, שימו לב, פה מרחיב, יש היתר רפואי, צורך רפואי, שאתה תאכל בצער אסור, או תרופה אסורה, אומר הרב, למרות שזה מותר, ואתה חייב לאכול במקרים של פיקוח נפש, זה משפיע, לכן יחלל שבת לחולה ולא יאכילנו נבלה. תשחט! אל תאכיל אותו דבר אסור. פילי פלאות, מפחיד. כוונתו למה שאומר השולחן ערוך, היה חולה שיש לו סכנה ותרב בשר, שוחטים לו ואין אומרים לו חילנו נבלה. כלומר, מה יוצא מכל? שאם אדם אוכל מאכלות אסורים שהתורה אמרה לו לא לאכול, מה קורה? יש מחסום, נוצרת חומה, לא חומת מגן, אלא חומה שמפרידה בינו לבין הקדוש ברוך הוא, בין הגוף, בין בשר הגוף, לנפש המחיה, לרוח הטהורה, לנשמה הקדושה שבגופו בכל איבר ואיבר, והוא הולך ונהיה חולה בנפש, לא בגוף, יכול להיות שבגוף הוא יהיה בסדר. יוצא פה, שאם האדם אוכל מאכלות אסורים, שהוא לא מסוגל להגיע למדרגה שאנחנו מצפים כולנו להיות נשמת ישראל. להיות בניו של מקום, להיות קרובים אל הקדוש ברוך הוא. אנחנו חותכים את הכבל, משאירים את הגידה כזה, שזה הנפש הבהמית שמחיה. את הבשר. אז אם כן, מדוע אסור לאכול מאכלות אסורים? בפשט, זה גורם לנזק רפואי, כמו שראינו, הרמב"ן. אבל, בצד הפנימי הנפשי, ראינו על פי חכמי הקבלה, זה גורם להרס הרבה יותר עמוק. יש לנו ממדים הרוחניים שבאדם, עד שהם הופכים אותו להיות בהמה בדמות אדם. לא בגוף, אלא בתכונות הנפש. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ישמרנו, כנאמר רגלי חסידה בשמו, ואנחנו חסידים, אנחנו אוכלים רק כשר. אז רגלי חסידה בשמו, והאדם צריך להקפיד ולשים לב למה שהוא מכניס לפה, לא מצד סיפורי החסידים, אלא מצד ההבנה העמוקה מדוע הקדוש ברוך הוא רצה לזכות אותנו ולשמור אותנו כי אנחנו עם זקולה, כמו שפתחנו בשיעור אתמול, כדי שנשאר טהורים ונקיים וזכים ולא נפגום ונפגע אנושות ונתמתם בם על תקרי ונתמתם אלא ונתמתם. ועדי כך נזכה באמת להתגדל ולהתקדש ולעלות מדרגה אחר מדרגה עד שנזכה לראות גאולת נשמת ישראל, כנסת ישראל, במהרה בימינו, אמן ואמן. שבת שלום וברכה.